ממה הכי כדאי להתרחק? מחברה או משכן רע? וגם אומרים לנו, הווה זעיר מגחלתן של תלמידי חכמים, שמא תיחווה שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת הקרב, ולחישתן לחישת שרף. אז מה, גם מחכמים צריך להתרחק? מיד. שלום הרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים בבית.
אנחנו בתוכנית הקודמת עצרנו באמצע נושא. רבי יוחנן בן זכאי שלח את חמשת תלמידיו לבדוק מהי הדרך הישרה שידבוק באדם. והפעם במשנה י' ד' רבן יוחנן בן זכאי שולח שוב את תלמידיו לבדוק מהי הדרך הרעה שיתרחק ממנה אדם. בואו נראה את הדברים. אמר להם, צורו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה אדם. רבי אליעזר אומר, עין רעה. רבי יהושע אומר, חברה. רבי יוסי אומר שכן רע. רבי שמעון אומר הלווה ואינו משלם. אחד לווה מן האדם כלווה מן המקום ברוך הוא. שנאמר לווה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן. רבי אלעזר אומר לב רע. אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם. אז קודם כל צריך לשאול למה אני צריך לתת את התמונת ראי של המשנה הקודמת. מספיק שיגידו לי מהי הדרך הטובה שידבוק באדם, ולבד אני אבין ממה אני צריך להתרחק כדי לא להגיע לדרך הרעה של מה המשנה הזאת.
נכון, אבל באמת חכמים רצו כאן לחדד את הנקודה, רבן יוחנן בן זכאי רצה לחדד את הנקודה, שהיינו חושבים שההפך של הטוב הוא לא אי עשיית הטוב, אלא עשיית הרע. למשל דוגמה, ההפך מלהיות אדם נדיב זה לא להיות קמצן, אלא אולי זה לגזול. כלומר, אולי אם הדרך הטובה היא לתת צדקה, לעשות חסדים, הדרך הרעה היא להגיע למצב שחס ושלום, האדם הוא גנב או גזלן או משהו כזה. מי אמר שהאדם הקמצן הוא ההפך מהאדם הנדיב? כאן בא רבן יוחנן בן זכאי ללמד אותנו יסוד גדול, שההפך של הדרך הטובה, שהיא הדרך הרעה, זה המניעה מלהיות טוב. דהיינו, הרע זה לא צריך להגיע לרע קיצוני, שלילי, כדי שהוא הפך הטוב. אלא עצם זה שאתה בהפך הטוב, במובן למשל, במקום עין טובה, עין רעה, גם אם לכאורה אתה עדיין לא גוזל ולא גונב ולא גורם לנזקים וכדומה, זו כבר דרך רעה. לכן בא רבן יוחנן בן זכאי ללמד אותנו כאן יסוד גדול, שהרבה פעמים אדם יכול לתרץ לעצמו, בסדר, אולי אני לא הצדיק הכי גדול, אבל אני עדיין לא האדם הרע, המושחת הכי גדול. אומר רבן יוחנן בן זכאי, לא. ההפך מהדרך הטובה היא הדרך הרעה. זה לא מובן מאליו.
אז בדיוק ההפך זה עומד כמקבילה. בואו נראה שנייה לפרטים, זה לא ממש ברור. זאת אומרת, שאני אומר עין רעה, ההפך מעין טובה, או חבר רע ושכן רע, ההפך מחבר טוב ושכן טוב, זה מובן. אבל רבי שמעון אומר, הלווה ואינו משלם. כשבמשנה הקודמת, שהוא התבקש לתת התשובה על מהי הדרך הישרה שיבחר לו אדם, הוא אמר, הרואה את הנולד. איך זה עומד אחד מול השני, הרואה את הנולד, מול הלווה ואינו משלם?
אדם שרואה את הנולד זה אדם שיש לו פרספקטיבה על ההווה ביחס לעתיד. דהיינו, הוא דן את ההווה לפי המציאות העתידית. הוא רואה בהווה את מה שנולד, את מה שעתיד להיוולד, את מה שעתיד להיות, ועל פי הפרספקטיבה הכוללת והיותר מדויקת הזו, הוא מגיע להכרעות איך להתנהג בהווה. אדם שלווה ואינו משלם, כפשוטם של דברים, אדם שלוקח הלוואה, ממונית ולא מחזיר את ההלוואה, זה בעצם אותו אדם שיכול להיות שכבר בשלב לקיחת ההלוואה הוא לא ידע איך הוא יחזיר את ההלוואה. לכן המראה ההפוכה אל מול הרואה את הנולד, כלומר אדם שחי בפרספקטיבה של לקיחת אחריות על ההווה מתוך המבט העתידי, ההפך מכך הוא בדיוק אדם שלוקח הלוואה ולא משלם, כי כנראה כבר בשלב ההלוואה הוא כבר לא ידע בדיוק איך הוא משלם.
זאת אומרת, הלווה ואינו משלם זה משל, זה לא רק הדוגמה הזו, זה משל לכל מי שלא לוקח אחריות על החיים שלו.
אני הייתי אומר כך, אם נחזור רגע לתחילת המשנה, כמו שעין טובה, דהיינו, המבט החיובי על כל דבר, להסתכל על האלוהי החיובי שיש בכל דבר, למרות שבמעטפת יש הרבה אולי לכלוכים וקלקולים ובעיות, כך ההפך מזה, המראה הפוכה, כמו שאמרת מכך, היא באמת העין הרעה, כלומר לא להסתכל על היסוד האלוהי, הסגולי, הפנימי, המהותי של כל דבר, אלא להסתכל על כל ההופעות, או על חלק מההופעות, הבחיריות שלו, החיצוניות שלו, השליליות שלו. זה נקרא עין רעה. אז ההפך מעין טובה, עין רעה. אותה עין רעה שחג השלום מסתכלת על הצד השלילי, החיצוני, של אדם או של מעשה או של מצב וכו', אז היא כמובן תצא לידי ביטוי גם כלפי חברה וגם כלפי שכן רע. וזה יבוא לידי ביטוי גם כלפי האדם או גם כלפי המציאות, שהאדם בעצם לא לוקח פרספקטיבה כוללת על החיים שלו. אדם, הייתי אומר, אדם שמסתכל בשליליות על החיים, אז השליליות הזאת תגיע למצב החברתי של חברה ושכן רע, וגם למצב שלא כלפי עצמו ובכלל כלפי הסביבה, שהוא אדם שחי את ההווה ולא בעצם לא מסתכל על החיים בפרספקטיבה יותר נכונה ומדויקת.
וגם כאן הלב רע זה בסוף התשובה שכוללת את כולם.
כמו שהלב הטוב הוא בעצם המנוע של הכל, כמו אותו לב שמזרים חיים לכל האיברים, הוא מזרים דם לכל האיברים, כך הלב הרע, כלומר כשאדם חס ושלום יש בתוכו איזה מציאות של רוע פנימי, חס ושלום רוע בסיסי, הרוע הבסיסי הזה ילך ויופיע בכל המישורים, גם כלפי האדם, גם כלפי החברים, גם כלפי העתיד, כלפי הכל.
טוב, אז ראינו באמת את הדרך לבחור בדרך הטובה ואת הדרך לבחור בדרך הרעה, ועד עכשיו בעצם הכרנו את חמשת התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, וכולם נתנו תשובה לשאלה זהה, מה שנקרא. מהמשנה הבאה, כל אחד מהם מביא את דבריו, שלושה דברים שכל אחד מהם אומר במשנה נפרדת. משנה תדבב היא המשנה הראשונה בסדרה הזאת. הם אמרו שלושה דברים. רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך, ואל תהי נוח לכעוס, ושוב יום אחד לפני מיטתך, והווה מתחמם כנגד אורם של חכמים, והווה זהיר מגחלתן, שמה תיקווה, שנשיכתן, נשיכת שואל, והקיצתן, הקיצת הקרב, ולחישתן, לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש. הרבה עניינים במשנה הזאת, ובאמת הראשון שמדבר הוא רבי אליעזר, אבל קודם כל צריך לשאול את הניסוח הזה, הם אמרו שלושה דברים. מה זה הניסוח הזה?
כל אחד מהחכמים האלה אמר שלושה דברים, אף על פי שתכף נראה שלכאורה רבי אליעזר אמר ארבעה דברים. אמר מצד אחד יהי כבוד חברך, מצד שני אל תנוח לכעוס, מצד שלישי שוב יום אחד לפני מיטתך, מצד שני היחס לתלמידי חכמים.
אז בואו נצלול באמת לדברים. טוב, אז בואו באמת ניכנס לתוכן הדברים של רבי אליעזר, שהוא רבי אליעזר בן אורקנוס. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ואל תנוח לכעוס. שני הדברים האלה הם עוסקים במידות מאוד משמעותיות שצריך ככה לטפל בהם, כבוד וכעס.
באמת הזכרנו מקודם שרבי אליעזר לכאורה אומר ארבעה דברים ולא שלושה. אז יש מהמפרשים שהסבירו שבעצם שני הדברים האלה חלק אחד.
הכבוד והכעס.
הכבוד והכעס קשורים אחד לשני, תכף נפתח את זה, שזה יותר עוסק בסוגיית דרך ארץ. שוב יום אחד לפני מיטתך זה יותר עוסק בקיום מצוות, ויחס לתלמידי חכמים זה יותר עוסק ללימוד תורה. אם כן, שלושה ממדים, דרך ארץ, קיום מצוות ולימוד תורה. לגבי דרך ארץ, דרך הארץ של האדם לפי רבי אליעזר בן אורקנוס בעצם כוללת שני ממדים שקשורים אחד לשני. מצד אחד הכבוד ומצד שני הכעס. לגבי הכבוד, למה כל כך חשוב שהכבוד של החברים יהיה כמו שאנחנו מכבדים את עצמנו, יהיה כבוד חברך, חביב עליך כשלך. המילה כבוד, השורש שלה בלשון הקודש הוא כבד, כף בית דלד. כלומר, הנטייה הכי בסיסית בנפשו של אדם, זה התחושה שלו, הרצון שלו, ההזדהות שלו עם עצמו, כמציאות שיש לה כובד, יש לה משקל, יש לה ערך, יש לה חשיבות. כלומר, חס ושלום, אם אדם חי בעולם, במצב נפשי, מנטלי כזה, שהוא חושב שהעולם בלעדיו והעולם איתו הוא אותו עולם, אז חס ושלום, אדם כזה בשביל מה הוא חי? לכן הכבוד, הכובד, המשקל, הערך, החשיבות, הייתי אומר, זאת אחת מנטיות הבסיס הנפשיות הבסיסיות ביותר בנפשו של האדם. לכן, אם אנחנו לא מבינים ומרגישים שהאדם השני יש לו כובד, יש לו משקל, יש לו חשיבות, אף על פי שאנחנו לא מסכימים איתו לפעמים בדעותיו, עם התנהגותיו, עם שאיפותיו, כל זה נכון, אבל עצם נקודת הבסיס שיש לו כובד ומשקל, ערך וחשיבות, זה דבר בסיסי ביותר. לכן, יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך, אף על פי שאתה זה לא הוא, ואפילו אתם לא מסכימים אולי עם כמה דברים, אבל קודם כל אני מכבד אותו, דיין אני נותן לו כובד, נותן לו משקל.
ואיך זה מתחבר לחלק השני של המשפט, מהכבוד לכעס? אל תהי נוח לכעוס. האמירה אל תהי נוח לכעוס, זה אומר שאפשר לפעמים לכעוס, רק אל תהי נוח לכעוס.
נכון, קודם כל צריך להגדיר בכלל מה זה כעס. חכמים אמרו כבר שהכעס הוא בעצם ביטוי למצב שבו האדם מזהה פער בין רצוי למצוי. דהיינו, בין מה שהוא רוצה שיהיה, בין השאיפה, הציפייה, לבין המציאות כפי שהיא נתונה לפניו כרגע. אז האדם הוא פוטנציאל כעס, הוא פוטנציאל לכעוס. עכשיו, חכמים אמרו שיש בעצם שני סוגי כעס. יש כעס שלילי מאוד שחכמים אמרו עליו, כל הכועס כעובד עבודה זרה, כל מיני גיהינום, שולטים בו וכו'. הכעס הזה קרוי בפי חכמים כעס רתחני. ויש כעס שני, שאותו חכמים, לא הייתי אומר שיבחו, אבל אמרו שהוא צריך להיות אצל האדם, שהוא הכעס המתון. מה בעצם הקו המפריד בין הכעס הרתחני לכעס המתון? הסבירו חכמים. הכלי שדרכו האדם מנהל את החיים שלו הוא השכל. כשהאדם פוגש פער בין רצוי למצוי, והפער הזה מלחיץ אותו, מעורר בו רגשות, שם אותו באיזושהי, הייתי אומר, מערבולת של רגשות וחושים, אם גם במצב הזה של הפער, הוא עדיין מנהל את הפער הזה, על פי השכל, דהיינו, הוא לא איבד את השכל, כמו שהיום אומרים, יצאתי מדעתי, דהיינו, יצאתי מהדעה שלי. חס ושלום, אסור לצאת מהדעה שלך. אם אדם יוצא משכלו מדעתו, אז הוא כמו חיית ערף. לכן, אם אדם עדיין בשלב הכעס, בשלב הפער בין הרצוי למצוי, עדיין מנהל את הפער הזה, קודם כל מזהה אותו, בית, מוצא דרכי פתרון להשלמת הפער הזה, על פי השכל, זה נקרא כעס מתון, שהוא כעס חיובי. לעומת הכעס הרתחני זה כעס כזה שכשאדם מזהה פער בין רצוי למצוי, הוא יוצא מדעתו, דהיינו הוא יוצא משכלו, דהיינו הוא מאבד את הכלי שדרכו יכול לנהל את חייו, השכל, המחשבה וכו', ואז הוא באמת מאבד את ההשתונות והרגשות והחושים משתלטים עליו, ועל הכעס הזה אמרו חכמים תיזהר מאוד, זה הכעס הרתחני. לכן, אדם שמכבד את חברו, גם אם הוא חלוק עליו בדעותיו ובפעולותיו, עצם זה שהוא יודע שיש לו כובד, יש לו משקל, גם כשהוא יזהה פער בין רצוי למצוי אצל החבר, או אצל החברה, או אצל המציאות, הוא תמיד יגיב במשקולת שלא נוח לכעוס. דהיינו במשקולת השכל, בצורה מאוזנת ומדויקת.
אבל לא נוח לכעוס אומר לא לכעוס בכלל? לא נוח לכעוס זה לא לכעוס בקלות.
לא נוח לכעוס זה כמו שאומרים היום, אל תהיה עם פתיל קצר. דהיינו לא להיות אדם כזה שהוא ביתר קלות כועס.
אבל כשצריך תכעס.
כשצריך תכעס, אבל תכעס על פי שכל, על פי סדר, על פי מטרות, על פי מגמות. כלומר, למשל, כלל פשוט בסוגיית הכעס, אם אתה לא לוקח את ההשלכות של הכעס שלך כרגע בהווה, אז איך אתה יכול לכעוס? אתה יכול לגרום לנזקים חמורים? לכן, לא להיות נוח לכעוס, זה להגיב אל המציאות שאני נתקל בה, כשיש בפער בין רצוי למצוי, בצורה מכובדת, בצורה כבדה, בצורה בעלת ערך.
אז זה הדבר הראשון, הכבוד והכעס, ורבי אליעזר בן הורקנוס אומר עוד דברים כמובן במשנה. הדבר השני שהוא אומר, ושוב יום אחד לפני מיטתך. שזה זה נשמע מאוד מוזר, כן? בראייה שטחית ראשונית, זה נשמע, תחיה חיים טובים לפני שאתה מת. תעשה תשובה יום לפני. כמובן שזה לא הכוונה שלו.
ברור, אלא כאן רבי אליעזר בן הורקנוס רוצה לחדד נקודה מאוד חשובה, ואני אגיד אולי משפט קצת קשה. אם אדם היה יודע שיש לו עוד חצי יום לחיות, עוד חצי יום, והוא שואלים אותו, תגיד לי, מה היית עושה בחצי היום הזה? אז הוא היה אומר א' ב' ג'. שאלה הבאה ששואלים אותו, תגיד, מתי פעם האחרונה עשית את זה? לדוגמה, הייתי מטייל עם הילדים שלי, הייתי מחבק ומנשק אותם כל היום. מתי עשית את זה פעם האחרונה? באמת שאלה טובה, לפני חודשיים, לפני שלושה חודשים. כלומר, שוב יום אחד לפני מיטתך, זה אומר שהאדם רגע לפני מיטתו, מתייחס לדברים האמיתיים, החשובים באמת של החיים. אם נחזור לסוגיית הכבוד, הוא נותן את הכובד האמיתי לדברים האמיתיים. במהלך שטף החיים הרגיל של האדם, אז הוא הופך תפל עיקר, עיקר תפל, הוא מאבד את הפרופורציה, מאבד את הסדר, מאבד את היחס. שוב יום אחד לפני מיטתך זה אומר שכל יום ויום, כל רגע ורגע, אדם צריך לראות את עצמו, כאילו עכשיו הוא עומד בשלב הכי חשוב של החיים שלו, רגע לפני מיטתו, שבו בעצם...
אז למה הוא לא אמר, למה לא ניסח את זה ככה? הרי יש ביטויים כאלה, בכל עת יהיו גדיך לבנים ושמן על ראשך יחסר. אני זוכר שהגמרא מדברת על זה, שאתה כל יום צריך להרגיש שאתה מוכן ליום הדין, כאילו עוד רגע קוראים לך ואתה צריך לתת דין וחשבון. למה להגיד שוב יום אחד לפני מיטתך ולא להגיד כל יום תתייחס אליו כאילו מחר אתה חס וחלילה מת?
עצם השאלה שלך היא התשובה. כלומר, אם היה כתוב תתייחס כל יום כאילו הוא היום הכי חשוב, אז היינו אומרים בסדר, יש גם מחר, יש גם מחרתיים. הרבה פעמים אנחנו צריכים קצת להזדעזע, לקבל, אם אפשר לומר, את התכנים החיוביים באיזה מין הזהרה, נקרא לזה שוללת או שלילית, שהיא קצת מטלטלת אותנו, מזעזעת אותנו, מוציאה אותנו מהשגרה, ואז בעצם היא אומרת לנו, רגע, עצור, תראה את עצמך כל יום, חס ושלום, כאילו אתה יום לפני מיטתך, ואז אתה מתייחס לכובד האמיתי של החיים, למשקל האמיתי, לערך האמיתי, אתה מקבל את הפרופורציות בצורה יותר נכונה. הייתי אומר, זה איזה מין נקודת חידוד להתייחס בצורה נכונה אל הכבוד, אל הכעס, על ידי זה שכל יום ויום אני מתייחס אליו כאילו זה היום האחרון שלי, ואז ממילא אני מתייחס אליו בפרופורציות הנכונות.
החלק האחרון מאוד מעניין בדבריו של רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא אומר ככה, הווה מתחמם כנגד אורן של חכמים, והווה זהיר מגחלתן שמה תיקווה של שיחתן ושיחת שואל והקיצתן לקיצת הקרב ולחישתן לחישת שרף. מאוד מפחיד. זאת אומרת, חכמים מתוארים פה בצורה מאוד מאיימת ש... של הקיצות, שריפות, קביעות. איך זה מסתדר עם האמירה שהתחנכנו עליה בפרקים הקודמים, הווה מתאבק באפר רגליהם ומדבק בתלמידי חכמים? הרי זה בדיוק הפוך, אם אני אתקרב יותר מדי אני אולי אשרף.
זאת באמת שאלה גדולה, והייתי אולי מקדים איזושהי הקדמה. היחס לתלמידי חכמים צריך להיות יחס כפול. מצד אחד, יחס של כבוד במובן החיובי, המקרב, המדבק. למשל, רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, כשהוא עונה לגוי הכוזרי, הוא לא נקרא אמר הרב, הוא נקרא אמר החבר.
חבר.
דהיינו, נקודת מוצא בסיסית, אנחנו צריכים להתחבר אחד עם השני. מצד שני, חזל כידוע דרשו בגמרא את השם אלוהי חתירה, כל עתין שבתורה, כל פעם שכתובה מילה עת, זה בא לרבות. לא ידעו מה זה בא לרבות. עד שדרשה הגמרא, את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. דהיינו יוצא לפי זה שפשט הפסוק הוא, תלמידי חכמים, השם אלוהי חתירה. כלומר, תלמידי חכמים הם בעצם הנציגות האלוהית של ריבונו של עולם במציאות, ולכן מצד אחד אנחנו צריכים להתחבר אליה, מצד שני אנחנו צריכים לשמוע קצת איזשהו מחק, כלומר לדעת מי הם תלמידי חכמים, הם בעצם הנציגים של, של האלוקות בעולם, אם אפשר לומר. עכשיו נקודה מאוד מעניינת. כאן רבי אליעזר בן הורקנוס אומר שיש בעצם בקשר עם תלמיד חכם שני ממדים, אור וגחלת. אור זה אש, גחלת זה אותם הגחלים שבהם או שבתוכם תמונה האש. דהיינו, כל תלמיד חכם יש בו ממד חיצוני, שזה יותר האור, יש בו ממד יותר פנימי, שזה ממד הגחלת. אנחנו נפגשים תלמידי חכמים בדרך כלל בממד החיצוני, אם זה השיעורים שמלמדים אותנו, אם זה פסיקת ההלכה שהם פוסקים לנו, אם זה העצות שהם נותנים לנו וכדומה. אבל כל תלמיד חכם יש בו איזה גחלת אלוהית, רוחנית, עוצמתית, פנימית מאוד בתוכו, שלא תמיד אנחנו עירניים לה ולא תמיד אנחנו אפילו, הייתי אומר, מודעים לה, יודעים בכלל שהיא קיימת. ולכן היחס שלנו לתלמידי חכמים הוא צריך להיות יחס מצד אחד, אל האור, שהוא מחמם, הוא מאיר. מצד שני, יש בפנים איזה גחלת, שאנחנו צריכים לכבד, כלומר מצד אחד להתקרב על ידי האור, מצד שני, את השם אלוהי חתירה לרבות תלמידי חכמים על ידי הגחלת.
אבל קיבלנו הוראות להידבק, והגמרא מלאה בסיפורים על חכמים שהיו ממש 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 נדבקים לתלמידי חכמים, משמשים אותם במובן הכי הכי פשוט של כן, תורה וללמוד אני צריך, עוקבים אחריהם לכל מקום ורואים בכל מקום את הנהגותיהם. וכאן זה, המשנה הזאת היא לא, נגיד בשפה שלנו, לא עושה חשק ללכת בדרך הזאת, כי היא אומרת תיזהר, תיזהר, אתה עלול לחוות.
תראה, המשנה, הגמרא למשל במסכת שבת אומרת משפט חמור, אם ראית תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אל תדור בשכונתו. דבר מוזר, תלמיד חכם עובר על לא תיקום ולא תיתור, ואם הוא לא נוקם ולא נותר, אז לא לדור בשכונתו. איך זה יכול להיות? מסביר הרב קוק, תלמיד חכם זה אדם כזה שיש לו אמת, יש לו ערכים, הוא הנציג, כמו שאמרנו מקודם, של הערכים האלוהים במציאות. ולכן הוא לא מנסה להיות מסתדר עם כולם, נחמד בעיני כולם, מתייפל לעיני כולם וכולו. הוא הולך לפי האמת, לפי דרכו. כמובן צריך לעשות את זה בדרכי נועם, באהבה, באמונה, לקרב את הבריות, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, זה פשוט. אבל זה שאנחנו אוהבים את הבריות ומקרבים אותם לתורה, זה לא אומר שתלמידי חכמים הם צריכים להיות כאלה שהם מתיישרים עם המציאות, מעגלים פינות, כמו שאומרים היום, לפי הסקר היומי, לפי הפוליטיקאי המצוי. לא, יש ערכים, יש עקרונות, על פיהם אנחנו חיים. לכן, המפגש עם תלמיד חכם הוא צריך להיות מפגש כפול. מצד אחד, חיבור וקרבה, בחינת אור שמחממת ומהירה. מצד שני, לדעת שיש איזה תוך פנימי, איזה עולם פנימי, ששם אנחנו יודעים שיש איזשהו סוג של מרחק. בחינת, כמו שאמרנו מקודם, את השם אלוהי חתירה. אז תלמיד חכם נוקם ונותר, אין הכוונה שהוא נוקם ונותר, אלא שיש לו דרך, יש לו אמת, יש לו מטרות, הוא יודע בדיוק איך הוא רוצה לכוון את הציבור, את החברה, כמובן מתוך אהבה ואחווה.
השאלה אם זה קשור גם לעניין של אופי. הרי אנחנו גם יודעים שגם בתקופת התנאים היו כאלה, נגיד הלל ושמי. הלל הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות, מקרבן לתורה, שמי, אנחנו מכירים את הסיפורים על לב ושמי, הנהגות שונות, איך הוא מקרב ומלטף יותר, והוא יותר דוחה, יותר קפדן. יכול להיות שזה קשור גם לעניין של אופי, זאת אומרת, יש כאלה חכמים, ויש כאלה חכמים, וטוב שיהיו כאלה חכמים וכאלה חכמים, וזה לא משהו שכל חכם או כל תנא יכול להיות גם כזה וגם כזה.
אתה צודק. באופן עקרוני, אנחנו צריכים להכיל כמה שניתן את שני הממדים האלה. הייתי אומר, הרב חלק כותב בסוגיה אחרת, אבל זה קשור אלינו, שתמיד הגואלים בעם ישראל תמיד היו שניים. אהרון ומשה בגאולה הראשונה, אסתר ומרדכי בגאולה השנייה, אליהו הנביא ומשיח בגאולה השלישית. תמיד אחד מהם הוא יותר מקרב, מחבק, למשל אהרון הכהן, אוהב שלום, אסתר, לך כנוס את כל היהודים, יותר חיבור בתוכנו, אליהו הנביא ישיב לבבות על בנים, לבנים על אבותם, ומצד שני יש כוח שני, שהוא הכוח של משה, שהוא יקוב הדין את הער, הוא מדבר אל מול פרו, מרדכי לא יחב ולא ישתחב אל מול המן, והמשיח, המלך המשיח, ילחם מלחמות ישראל. יוצא לפי זה שתמיד יש בעם ישראל שני כוחות, מאזנים אחד השני, ודאי שיש מרכזי כובד, ויש כוח שיש בו יותר מרכז כובד של אהרון, יש כוח שני יותר מרכז כובד של משה, וכדומה, הלל ושמי, אבל מצד שני, כל אחד מאיתנו אמור להכיל באיזושהי מידה את שני הממדים האלה.
עכשיו, זה קשור אולי גם רבי אליעזר עצמו, במערכת נגיד היחסים שלו, עם, זאת אומרת, היה לו איזה מאפיין לאחד מהצדדים יותר, נגיד ככה, אם הזכרנו את הלל ושמי, או תנאים אחרים, רבי אליעזר בן הורקנוס עצמו היה מאופיין יותר בצד מסוים?
הייתי אומר ככה, רבי אליעזר...
הוא היה מבית שמי הרי.
נכון, אז רבי אליעזר בן הורקנוס, אם אפשר לומר, היה אחד מבעלי התשובה הגדולים ביותר. והוא, אם אפשר לומר, כלל בתוכו את שני הממדים האלה. מצד אחד, הוא מכיר את העולם שממנו הוא בא, הוא מכיר את הבית שממנו הוא בא, כמו שחזל מספרים, שאבא שלו הגיע אחרי הרבה שנים, וראה אותו דורש, ולא האמין שזה הוא וכו'. ומצד שני, היה לו, הוא הלך בדרכו, אף על פי שאבא שלו אמר לו, תשמע, בני אליעזר, אני בניתי במרכאות עסק כלכלי כדי שאתה תבנה אותו ותמשיך אותו ותצמיח אותו ותתפרנס ממנו בכבוד וכו'. רבי אליעזר עדיף ללכת לבית המדרש בלי לזלזל באביו. כלומר, רבי אליעזר ידע איזשהו, הייתי אומר, איזון בין שני הכוחות האלה. דרך אגב, לגבי נשיכתן נשיכת שועל, הקיצתן הקיצת הקרב ולחישתן לחישת שרף, יש כמה פירושים בחז"ל. אחד הפירושים ששלושת הממדים האלה הם לא ממדים שגורמים נזק. כלומר, הנשיכה של השועל, אמנם היא נשיכה כואבת, אבל היא לא ממיתה. הקיצת הקרב, אמנם יש בה ערס קשה מאוד, אבל זה ערס כזה שאפשר להתגבר עליו. אפשר לרפא את החולה מהקיצת הקרב, את זה שנעקץ מאותה הקיצה. לחישת שרף, זה בכלל, שרף זה אותו הנחש שלוחש מרחוק. כלומר, יש מי שרוצה לפרש פה ששלושת הממדים האלה...
לא מדובר בנזק בלתי הפיך.
כלומר, תדע שיש גחלת, הגחלת הזאת היא לוחשת, אתה תוציא ממנה את הצד החיובי, תדבק בצד של האור שמאיר ומחמם, אבל לא בצד ששורף. יש כאלה שרצו לומר אפילו יותר עמוק מזה. אצל כל תלמיד חכם, אם כמובן הוא בסדר הגודל הזה, יש גלוי ונסתר. גם התורה שהוא מלמד יש תורה גלויה ויש תורה נסתרת. התלמיד צריך לדעת שהתורה שרבו מלמד היא התורה שכנראה רבו זיהה שהוא כתלמיד צריך לקבל.
אבל זה יש... לאו דווקא התורה נסתרת.
ולאו דווקא התורה נסתרת. ואם הוא ינסה להיכנס מתחת לאור אל הגחלים, כלומר, אם הוא ינסה ללמוד תורת הנסתר, כשהרב שלו חושב שהוא עדיין מתאים רק לתורת הנגלה, ולכן הוא מלמד אותו רק את תורת הנגלה, אז הוא יקווה מהגחלת הזאת.
אז מה, אז לא לבקש יותר ממה שנותנים לך? זה קצת סותר את, את הדרישה מהתלמיד להוציא כמה שעות מרבו.
התלמיד צריך מצד אחד להתעקש, אבל מצד שני הוא צריך לדעת שהרב יש לו אחריות, יש לו עיניים שרואות קצת יותר למרחוק, יש לו פרספקטיבה, והוא יודע איפה לשים את הגבולות מצד אחד של האור המחמם, ומצד שני של הגחלים שלא יקבל התלמיד מהם קביעה.
טוב, תודה רבה, הרב ערן.
תודה לשיב, תודה לכל הצופים בבית.
תודה לכם, צופים וצופות. אנחנו ניפגש בתוכנית חדשה, עם משנה חדשה. בינתיים, להתראות.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.